שלום. השאלה הבאה התקבלה באתר האינטרנט של חברים מקשיבים. שלחה אותה בחורה, וכך היא כותבת. שלום לכם. אולי זה יפתיע אתכם, אבל אני תמיד חשבתי לעצמי שבעצם עדיף בכלל היה להיוולד בן. הרי להם יש יותר מצוות מאיתנו, תפילין, ציצית. הם זוכים יותר ללמוד תורה, וגם לומדים ברמה גבוהה, גמרא, משנה. אני, אם אני ארצה ללמוד גמרא, אוכל מקסימום מתוך ספר עם פירושים. אבל לעולם לא אוכל לשמוע שיעור מפי רב, שיעור חי שאפשר לשאול שאלות, לא מתוך קלטת. זה מרגיז שהחוכמה נשארת בידיהם, ולא עוברת גם אלינו אנשים. אני רוצה תורה שלמה. גם תנ"ך, אמונה, מוסר וכולי שלומדים במדרשה אצלנו. אבל גם משנה וגמרא. לא אוכל לבקש את זה מהרב, כי מסביב אומרים לי אסור לבנות ללמוד גמרא. עוד משהו, רוב הכאב הפיזי הוא אצלנו. נידה, לידה. שימו לב שאנחנו אנשים קיבלנו כללה של צער הריון ולידה, והגברים נענשו בזיעת הפה תאכל לחם. אבל מה קורה בימינו? אנשים לקחו על עצמם גם את הכללה של הפרנסה. ומה הגברים הביאו לנו בתמורה? נכון, ברוך השם יש היום אפידורל. אבל זה לא משהו שהגבר צריך לתת מעצמו כדי להקל על האישה, כמו שהאישה נותנת מעצמה, עובדת, להקל מעל הגבר את עול הפרנסה. אתם מבינים למה אני מתכוונת? עשי שיש נשים שעובדות, אבל הגבר לא עובד אלא לומד. נכון, היא זוכה בתורה שלו, אבל למען השם, לא די לך בכללה של צער לידה שאת לוקחת על עצמך גם את עול הפרנסה? אם כך, אפשר לשנות את הפסוק, ובמקום לומר שאירה כסותה ועונתה לא יגרע, לכתוב שאירו כסותו ועונתו לא תגרע. יש עוד הרבה דברים שנשים מופלות מגברים. אני כותבת עכשיו מהר ולא זוכרת הכל. נכון, תמיד צריך להסתכל על החיובי ולא על חצי הכוס הריקה. אבל עובדה שרוב האנשים מסכימים שהחיים של נשים קשים יותר. קראתי פעם בגמרא שאמרו שצער פרנסה קשה יותר מצער לידה, כי צער לידה חד פעמי, ואחרי כמה שעות עובר. אבל צער פרנסה הוא לכל החיים. האוכל בבית נגמר, ושוב צריך לצאת לעבוד. אבל לדעתי זה לא מדויק. עד כמה שידוע לי רש"י אומר שנידה גם הוא חלק מהעונש של חווה. משמע שהאישה נהנשת מחדש כל חודש, ולא רק בלידה. בנוסף יש צער עיבור 9 חודשים. עוד דבר, צער גידול בנים. בפירוש לגמרא הזאת שקראתי היה כתוב, בערך, האישה אחרי הלידה לוקחת את התינוק והולכת לה. הצער שלה נגמר, אבל הגבר צריך לעבוד כל יום. זה ממש לא נכון. וכי אין לה עול גידול ילדים, וזה עוד בנוסף לעבודה מחוץ לבית, אל תשכחו. ובכלל, נשים נחותות יותר. מאמרי חז"ל מלאים ממשפטים, נשים דעתן קלה, ישרפו דברי תורה ואל ימסרו לנשים וכולי. ובכלל, בדרך כלל שמחים יותר כשנולד בן מאשר כשנולדת בת. אני מברכת שעשני כרצונו בעל כורחי, ואני תמיד אומרת כרצונו, אבל לא כרצוני. ונזכרתי בעוד משהו, והוא ימשול בך. מה זה הדבר הזה? הוא ימשול בי? גם המילה הנוראית בעל יש לה קונוטציה של אדנות. בבית הכנסת הגברים נהנים למטה, ואנחנו שם למעלה עזרת נשים וילדים, שהשם יסלח לי. אולי תגידו, סליחה, לפעמים קשה להתרכז. גם אני רוצה להתעטף בתלית, בתפילה, להרגיש קדושה. אולי תגידו שזה לא הייעוד שלי בחיים. זה לא סותר. אני רוצה בעזרת השם גם להקים משפחה עם הרבה ילדים, וגם ללמוד תורה ולהתפלל בנחת. ועוד לא דיברתי שאחד מהתפקידים שלנו בעולם זה למחוא כפיים. כן, למחוא כפיים. מה, אתם לא מבינים על מה אני מדברת? פשוט מאוד. הגברים רוקדים עם ספר התורה בשמחת תורה, החג הכי עצוב שלי, חג עצב תורה. ואנחנו נמצאות בעזרת נשים ונמחא להם כפיים. איזה כיף. מחילה, אבל מה יעזור מה שתכתבו אם עדיין איש מבחוץ שיקרא את התורה והגמרא, יחשוב שהתורה שוביניסטית? מה זה יעזור מה שתאמרו אם בכל זאת אני אקום מחר בבוקר, אקרא את כל התפילה ואצטרך בעל כורחי לא להניח תפילין? מה זה יעזור מה שטענו אם עדיין לא אוכל לעלות לתורה? אני מקווה שהשם יסלח לי ולא יעניש אותי על מה שכתבתי. הייתי חייבת להוציא החוצה. אני רק רוצה דבר אחד, שהשם, התורה וחז"ל לא ישנאו אותי. הם לא אוהבים אותי, בסדר, זכותם, אבל לפחות אל תשנאו אותנו ואל תזלזלו בנו. הכותבת בדמעות אני. הנושא של מעמד האישה ביהדות הוא ללא ספק נושא טעון. אבל מי שרוצה להבין באמת את העמדה של היהדות בעניין, חייב לגשת אל הנושא הזה בלי דעות קדומות. כי מי שכבר גיבש עמדה שלילית וברור לו שליהדות יש יחס עוין ומפלה כלפי נשים, אז באמת חבל לו על הזמן. שלא יתרח, מוזמן לעבור לשיעור הבא. בכל זאת, מי שרוצה לשמוע אולי על צורת הסתכלות אחרת על הדברים, מוזמן להצטרף אלינו. הדבר הראשון הוא לנסות לשבור את המיתוס. ובשביל זה צריך לזכור דבר אחד. יש כלל מאוד בסיסי בתורה, תורת השם תמימה משיבת נפש. רק כשהתורה היא באמת תמימה, כשרואים את כל הדברים שלה בשלמות, אז באמת הם משיבים את הנפש. אי אפשר להביא ציטוטים חלקיים, מקור מפה, משפט משם, ולגבש לפי זה עמדה ולהגיד זה מה שסובר את היהדות בעניין. אותם חז"ל שאמרו כל מיני דברים קשים על נשים, הם גם שאמרו משפטים כמו כל השרוי בלא אישה, השרוי בלא שמחה, בלא ברכה, בלא תורה. הם אלה שאמרו אין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו. נכון, אנשים אוהבים לצטט את נשים דעתן קלה. אבל שנייה אחת, אתם יכולים להסביר לי בבקשה מה ההגדרה של המילה דעת? מה הכוונה כשאומרים קלה? ובכלל, איך זה מסתדר עם משפט אחר שחז"ל אמרו? בינה יתרה ניתנה באישה יותר מן האיש. אם חז"ל חשבו שנשים טיפשות, שיגידו את זה. נשים אין להם דעת. מה הכוונה נשים דעתן קלה? יכול להיות שהמשפט הזה בא להגיד משהו אחר, שאולי אף פעם לא חשבנו, לא הבנו אותו באמת. נקודת המוצא שממנה אנחנו צריכים לצאת אל הנושא שלנו, היא שנשים וגברים שונים. זאת לא המצאה של התורה, זה קודם כל מתחיל מהטבע, מהמציאות. מבנה הגוף השונה בין גברים לנשים, הוא רק שיקוף של הבדל עמוק, של הבדל יותר פנימי, והוא של נפש שונה בין שני היצורים האלה. כולם יודעים שבאולימפיאדה יש תחרויות שונות בריצה, בשחייה, ברמת משקולות, לנשים ולגברים. כי מבחינה פיזית הכוח שלהם שונה. אבל האם ידעתם שגם באולימפיאדת השחמט, נשים וגברים מתחרים בנפרד? למה? מה, יש איזה קושי מיוחד להרים את הפרש או להזיז את המלכה שהאישה צריכה להתחרות בשונה מאשר גבר? אבל כולם ברור שאפילו בדבר כזה שלא קשור בכלל לכוח פיזי, אלא קשור לחשיבה, לתפיסה המרחבית, לצורת החשיבה, נשים וגברים עובדים אחרת והם צריכים להתחרות בנפרד כדי שזה יהיה באמת הוגן. לכן, כשאנחנו ניגשים לכל מיני אמירות שנמצאים במקורות ביחס לנשים, צריך להבחין בין שלושה סוגים שונים של אמירות. הסוג הראשון זה כל מיני דברים שקבעה התורה. והן קביעות נצחיות, קבועות ובלתי משתנות, וקשורים בדרך כלל להבדלים היסודיים והבסיסיים ביותר בנפש בין גברים לנשים ובייעוד השונה שיש להם בעולם. אי אפשר להאשים את הקדוש ברוך הוא בשוביניזם. אם הוא היה רוצה רק גברים, הוא היה יכול לברוא את כולם כאלה. הסוג השני של האמירות זה דברים שנאמרו על ידי חז"ל במהלך הדורות, שחלקם מבטאים הבחנות עמוקות על הטבע היסודי של הנפש של האישה, לעומת הנפש של הגבר, שלמרות שהעולם הרבה התקדם מאז, ההבדלים הבסיסיים בחומרים שמהם יצוקה הנפש במבנה, באיך שהיא מתנהלת, לא השתנה. הסוג השלישי זה באמת דברים יחסיים. דברים שנאמרו על רקע התקופה, דברים שתלויים, שמתחשבים בנסיבות של אותם הימים. ואז ברור שכיוון שהמציאות היא השתנתה, ברוך השם והתקדמנו, אז ייתכן שהדברים באמת לא היו רלוונטיים. אתן דוגמה קטנה, עד לפני מאות שנים המציאות הייתה שבנים יוצאים ללמוד בבתי ספר, ואילו הבנות נשארות בעיקר בבית, לעזור לאמא בכל עבודות הבית. זה יצר מצב שבו הרבה מאוד בנים היו יותר מלומדים, ידעו קרוא וכתוב, בעוד הבנות נשארו מאחורה, לא ידעו אפילו לקרוא ולכתוב. לא שהם היו טיפשות יותר, אבל פשוט לא הייתה להם את ההזדמנות, ולכן הם לא למדו, והרבה נשים פשוט היו בורות. ברוך השם המציאות השתנתה, פעם אנשים נסעו בעגלות וקרקרות, והיום הם נוסעים במרצדס ובוולבו, ואם המציאות השתנתה, אז באמת התייחסות אחרת. גם בתחום הזה יש דברים שנאמרו על רקע התקופה, וכיום, אם המציאות השתנתה, אז בהחלט דברים לא היו רלוונטיים, והיום העמדה צריכה להיות שונה. אני רוצה להגיד הערה מאוד חשובה בעניין, והיא שהדבר הכי בסיסי בעולם, הדבר הכי משמעותי בחיים של האדם, הוא נקבע קודם כל לפי האישה, יותר מדויק לפי האימא שלו. השאלה האם אתה יהודי או לא, האם אתה בן של אלוקים, זה תלוי קודם כל בשאלה מי הייתה האימא שלך. אם לבן אדם היה אבא גוי ואמו יהודיה, הוא יהיה יהודי. אבל אם אמו הייתה יהודיה, לא משנה שאבא שלו יהיה הרב הראשי, הוא עדיין נחשב לגוי. הדבר הכי בסיסי בעולם נקבע קודם כל לפי האמא. אחרי זה יש קצת גם פרטים. האם אתה כהן או לוי? האם אתה ספרדי או אשכנזי? האם אתה בוזגלו או פיינגנשטיין? זה כבר דברים, זה פרטים, הם נקבעים לפי האבא. דבר נוסף שחשוב לשים לב אליו, שהכבוד האמיתי באמת לאישה, אתם תמצאו אותו יותר מכל דווקא אצל אנשים שנוהגים על פי התורה. היום התרבות מדברת הרבה על שוויון, על מעמד האישה, אבל בפועל התרבות המודרנית מתייחסת לאישה לא בתור בן אדם, אלא בתור חפץ. היא רואה אותה בתור גוף, בתור כלי לסיפוק צרכים, בתור מוצר מקדם מחירות, בתור פרסומת מהלכת. לפני איזה זמן, בגלישה אקראית באינטרנט, קפצה לי איזושהי פרסומת על מכונת קפה, שמציעים לאנשים לקנות. רק דבר אחד מעניין, שבתמונה שהייתה שם, היה הכל חוץ מאשר מכונת קפה. דבר אחד מרכזי, שבכל זאת אי אפשר היה לפספס, היה שם תמונה של בחורה, ולבוש כזה או אחר. עכשיו, מאלה, אם נגיד עליה איזה כוס קפה ביד, יכולת להגיד, יש פה איזשהו קשר. אבל לא, שום כוס קפה לא היה שם. פשוט לוקחים אישה, שזה אישיות, זה צלם אלוקים, משתמשים בו בתור מוצר מקדם מחירות למכור קפה. זאת התרבות המודרנית שמדברת לך על מעמד האישה. לפני כמה ימים נכנסתי לסופר במקום מגוריי, כדי לקנות כל מיני דברים. ואז כשאני עומד שם בקופה, בתור, אז יש שם כל מיני סטנדים שיש עליהם ממתקים, כל מיני חטיפים. ויש שם כל מיני חוברות של תשבצים, תשחץ, סודוקו, כל מיני דברים שאנשים אוהבים לעשות כדי להעביר את הזמן. רק יש שם דבר מעניין, תוכלו למצוא את זה בכל חנות שמוכרים את הדברים האלה, שעל השער של אותם חוברת תמיד יש דבר אחד. תמונה של בחורה. נסו ותראו. אני עומד שם בתור, ולפני עומד איזשהו בחורצ'יק, גלוי ראש. אני אומר לו, תגיד אחי, אפשר לשאול אותך שאלה? אז הוא מסתכל עליי, אנחנו לא מכירים, הוא אומר לי, בבקשה. אני אומר לו, תגיד לי, אתה יכול להסביר לי בבקשה, מה הקשר בין התשבצים לבין הבחורה? הוא מסתכל על זה, שנייה חושב ואומר, באמת, מה הקשר? אני אומר לו, זה בדיוק מה שאני שאלתי, תגיד מה הקשר? הוא אומר, אני לא יודע. אמרתי לו, ככה בצחוק, תגיד, יכול להיות שהבחורה היא זאת שחיברה את התשבצים? הוא אמר לי, לא, אני לא חושב. באמת, מה הקשר בין התשבצים לבחורה? אני אגיד לכם מה הקשר. הקשר עגום מאוד, שמפרסמים יהודים שלצערנו הרבה מאוד אנשים, הדבר הזה יצוד את עינם. ויש כאלה שהסיבה שהם יימשכו לפתוח חוברת כזאת, להלעל בה ואולי גם לקנות אותה, זה בגלל תמונה שתהיה שם בשער. אבל תראו מה עושים פה, לוקחים אישה, בן אדם, אישיות, ומשתמשים בתור מוצר מקדם מחירות. וזאת התרבות שמדברת איתנו על שוויון, על מעמד האישה, על כבוד האישה. זאת התרבות ששופטת את היהדות הפרימיטיבית והמיושנת, שהיא כביכול מדכאת את האישה. תראו איך אתם מתייחסים לאישה. אתם מסוגלים בכלל, יש לכם את הזכות לפתוח את הפה שלכם? התרבות הזאת היא זאת שהביאה את ישראל למקום שלישי בסחר בנשים. אלפי נשים נקנות ונמכרות כאן במדינת ישראל, ומישהו מנצל אותם. דוחפים נשים להיות כמו גברים, מסבירים להם שאם את עקרת בית, אם את מגדלת משפחה וילדים, זה לא שווה, את חסרת משמעות, אין טעם בכל זה. יוצרים נשים מתוסכלות שקוראות את עצמם מחוץ לבית, אבל מפסידות את העושר הגדול של משפחה וילדים. הגישה העקרונית של היהדות כלפי הנושא הזה, מתחילה מהקביעה של התורה, השווה כתוב אישה לאיש לכל עונשים שבתורה. התורה והמצוות שייכים לגברים ולנשים כאחד, שניהם נגברו בצלם אלוקים, בשניהם יש את סגולת ישראל, ושניהם בעלי תפקידים מאוד חשובים בעבודת השם. אבל ברור גם לכל מי שעיניו בראשו והוא לא מנסה לטשטש ולהתכחש, שאיש ואישה הם לא אותו הדבר. יש ביניהם הבדלים, זה כמו המוח והלב. שני איברים מאוד חשובים בגוף האדם, אי אפשר בלי המוח, ובן אדם גם לא יכול לחיות בלי לב. אבל ברור שזה לא אותו דבר, יש להם תפקידים שונים. באופן כללי, אם ננסה קצת להגדיר את ההבדל ביניהם, הכוחות הגדולים של האישה הם קודם כל מופנים כלפי פנים, כלפי תוך הבית. רב יוסף, אחד מחכמי הגמרא, הוא אמר, מעולם לא קראתי לאשתי אשתי, אלא לאשתי ביתי. האישה היא העיקר של הבית, היא נותנת בו את האווירה, היא זאת שבעיקר מחנכת את הילדים, מעצבת את הנפש שלהם בעדינות, בכישרון, ביכולת השיחה המיוחדת שיש לה. הכוחות של הגבר מופנים יותר כלפי חוץ, כלפי העולם. תיקחו מנכ"ל של מפעל הייטק, יש לו 1,000 עובדים. אחר הצהריים אחד, אשתו צריכה ללכת לאיזושהי השתלמות, אז היא אמרה לו, תשמע, לא מצאתי בייביסיטר, אין, אתה חייב להישאר עם הילדים. מ-4 עד 7 הוא נשאר איתם. אשתו חוזרת בשעה 7, פותחת את הדלת, ומה היא רואה? חורבן הבית שלישי. בלגן, הכל שפוך, דבר על דבר, במבה, ביסלי, הילדים קופצים על הספות, הבעל שוכב כמעט מת, לא מסוגל להשתלט, אומר אשתו, מזל שהגעת להציל אותי. הבן אדם הזה מסוגל לנהל ישיבות צוות, מפעל, 1,000 אנשים. אבל אישה אחר צהריים אחד עם 4 ילדים קטנים, אין, זה גומר אותו, הוא לא מסוגל לעשות את זה. כי לאישה יש את הכישרון המיוחד לנהל את הבית, לדבר עם הילדים, ליצור איתם את הקשר. עכשיו, זה לא שאישה לא יכולה לעבוד מחוץ לבית, וזה לא שהגבר לא צריך לעשות את החלק שלו בתוך הבית. יכול וצריך. אבל בגדול, מבחינת חלוקת התפקידים והכישרונות, כשאנחנו שואלים איפה נמצא המוקד, איפה כל אחד הוא יותר טוב, אז בגדול יש את החלוקה בין הפנים לבין החוץ. אני הייתי רוצה לסיום, לדוגמה, לגעת בכמה מאמרי חז"ל נפוצים, שמרבים להביא אותם בדרך כלל כדוגמה לדברים שמקפחים את הנשים. הדבר הראשון זה הנושא של לימוד תורה. אז זה נכון, לאישה אין מצוות תלמוד תורה, והגית בו יומם ולילה, האישה פטורה מזה, אבל הסיבה לזה היא שהחיבור של האישה לאלוקים הוא יותר דרך החיים מאשר דרך הספרים. בוודאי שהיא צריכה ללמוד מן הספרים, הלכות שנוגעות אליה, שזה אומר כל מיני תחומים בהלכה, נושאים באמונה, תנ"ך, מן הראוי שגם אישה יהיה לה מושג מה זה גמרא, איך היא בנויה, אבל החיבור הבסיסי של האלוקים הוא לא מתחיל עם זה שהיא תשב כל היום ותתחן גמרות ותקרא ספרים, אלא בעצם החיים היא מחוברת בטבעיות. מה לגבי לימוד גמרא? כמובן שבת שרוצה ללמוד גמרא יכולה, אין בזה איסור. השאלה גדולה, האם כדאי לה לעשות את זה? כי מן הסתם היא לא תוכל להקדיש 10 שנים, או אפילו 5 שנים מן החיים שלה כדי לשבת בישיבה, ובאמת ללמוד גמרא בעיון, להגיע לרמות הגבוהות בתחום הזה. יהיה בחיים של הזמן, אולי שנה שהיא תהיה במדרשה, אולי שיעור קבוע שהיא הולכת מדי שבוע. השאלה האם כדאי את מיעוט הזמן היקר כל כך בשבילה, האם כדאי שהיא תבזבז אותו? הלימוד סוגיות בעיון בנושאים של שור שנגח את הפרה ונמצא וברא בצידה במסכת בבא קמא, או המביא גט ממדינת הים, אם צריך להגיד בפניי נחתם ובפניי נחתם, כל מיני סוגיות תלמודיות שכאלה, שלא ברור במה הם יתרמו לחיים שלה, לעבודת השם שלה, להיות אישה יותר טובה. או שאולי עדיף שהיא תשקיע יותר בדברים שנוגעים אליה, שיחיו אותה, שיתנו לה כוחות ועוצמה, כדי לחיות כאישה, כאימא, כבן אדם בעולם המודרני. וזה אומר לימוד של אמונה, של הלכה, של תנ"ך, של מדרש, של מוסר. אין ספק שבית המדרש הנשי יוכל לתרום הרבה אל עולם התורה, אם הוא לא ינסה להתחרות בבית המדרש הגברי, אלא ינסה ליצור משהו חדש, משהו ייחודי, משהו נשי. מה לגבי שעשני כרצונו? נכון, לאישה יש באמת פחות מצוות מאשר גבר. היא פטורה ממצוות עשה שהזמן גרמה. אבל למה? האם זה בגלל שהיא פחות טובה מאשר הגבר? או שאולי בדיוק הפוך. אולי בגלל שהאישה היא יותר מתוקנת. באופן בסיסי נמצאת במדרגה יותר גבוהה מאשר הגבר, לכן היא צריכה פחות מצוות. באופן טבעי יותר קרובה לרצון האלוקי, גם לי שתצטרך כל מיני מעשים כדי שירוממו ויביאו אותה למקום הזה. הרב קוק מסביר בפירוש שלו על הסידור את הברכה שעשני כרצונו, שהאישה היא עשויה באופן טבעי יותר כרצון השם. בעוד שהגבר הוא רחוק, הוא צריך לעבוד קשה כדי להגיע למדרגה הזאת של קרבה לאלוקים, האישה כבר נמצאת שם, היא עשויה ישר כרצונו של הקדוש ברוך הוא. הגבר מודה על החלק שלו שהוא בעולם הזה יעבוד, הוא יעמול קשה, הוא ימסור את כל הכוחות שלו למען הקדוש ברוך הוא, שיש בזה יתרון, יש בזה מעלה של הרבה עשייה של מסירות נפש. האישה היא לא צריכה את זה, היא באופן טבעי כבר נמצאת במקום אחר. ההבדל הזה הוא מתחיל מהצורה של הבריאה שלהם, בעוד שהאיש נברא מן האפר. האישה התחילה ממקום יותר גבוה, היא נלקחה כצלע מן האיש, מאדם שהוא כבר בצלם אלוקים, נקודת הפתיחה שלה יותר גבוהה, משם אפשר רק להתקדם למקום יותר גבוה. אפשר לראות את זה גם בחיים היום, תראו איך נראים קבוצה של בנים בכיתה י' א' וקבוצה של בנות בכיתה י' א'. מי מפלס עירת שמיים שלו יותר גבוה? אז בלי לבדוק על בליינד אני אומר לכם, כמעט בכל קבוצה שתמצאו, הבנות נמצאות במקום יותר גבוה. תראו לעצמכם בן ששבוע לא התפלל בכלל, התפלל תפילה ביום, ותראו בת שמתפלל תפילה אחת ביום, תראו את ההבדל. בנים חייבים את המצוות האלה, את להזריק, לבריד כל יום את החיבור הזה לאלוקים, אחרת הם פשוט התנתקו והתפזרו. למה אישה פסולה לעדות? אז קודם כל נסביר למה לא. זה לא בגלל, וזאת עברה חשובה, שלא סומכים עליה. שהיא לא מסוגלת לראות את המציאות נכוחה. והראיה, שיש סוגים של עדויות, עדויות שמצריכות ודאות מאוד מאוד גדולה, עדויות מאוד משמעותיות, שדווקא שם אישה היא כן מאמנה. למשל, כל מיני עדויות שמספיק אדם אחד כדי להעיד אותה. להעיד לאישה שמת בעלה ולאפשר להתחתן שוב. כל הנושא של עד אחד נאמן ביסורים, הכלל ההלכתי הידוע, שזה נלמד בכלל מזה שאישה נאמנת בנושא של נידה, היא המקור לזה שבן אדם אחד יכול להעיד בתחומים של איסור. מה זה הפסול אישה להעיד? הגדרה המדויקת של המשפט הזה היא, לא שאישה פסולה מלהעיד, אלא אישה פטורה ממצוות עדות. ממילא, כיוון שפטרו אותה מהמצווה הזאת, מהמחויבות ללכת ולהעיד, אז גם לא מאפשרים לה לעשות את זה. כי יש בתורה מצווה שקוראים לה מצוות עדות. אם אתה ראית איזשהו פשע שמתרחש, אתה צריך ללכת ולהעיד. גם אם זה לא נוח לך, גם אם ראית שני עבריינים מהעולם התחתון שניסו לעשות חיסול חשבונות, ואם אתה עכשיו הולך להעיד על אחד מהם, וואי 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 איך שהסתבכת עם השני, יש לך מצווה מהתורה ללכת ולעשות את זה. אישה פטורה מזה. היא לא צריכה לעמוד שם בבית המשפט ולעבור חקירה צולבת של עורכי הדין. היא לא צריכה להיות ניצבת ליד עבריינים ופושעים שם בבית המשפט. התורה משחררת אותה מהדבר הזה. באותה מידה, אתם יודעים, יש הלכה שאומרת שגם מלך פסול לעדות. אי, זה בגלל שלא סומכים עליו? הרי הבן אדם הזה הוא מנהיג את האומה. לא, זה לא לכבודו. שמעון פרס, נניח, במעמד שלו, לא לכבודו לעמוד כנשיא המדינה בבית משפט למסור עדות. הוא במדרגה אחרת. אותו דבר, אישה כמו מלך פטרו אותה ממצוות עדות. ממילא, גם לא מאפשרים לה לעשות את זה, אבל זה לא בגלל שלא סומכים עליה. אולי הדבר האחרון, המשפט המפורסם, נשים דעתן קלה. אמרנו, הרי מצד שני יש גם משפט שאומר, בינה יתרה ניתנה באישה יותר מן האיש. אז מה, אז אפשר להגיד שנשים הן טיפשות, שחזל זלזלו בחוכמה של הנשים? אז קודם כל צריך לשים לב למילים והכל מדויק. לא כתוב שנשים אין להם דעת, אלא שהדעת שלהם קלה. מה זאת אומרת? זאת לא אמירה אינטלקטואלית, אלא אמירה מנטלית. זאת הגדרה של מבנה של אישיות, של הצורה של ההתנהלות בחיים. ברור שאישה לא חכמה פחות מגבר, ויכולה להיות ראש פקולטה למתמטיקה, פיזיקה, גיאולוגיה באוניברסיטה. השאלה היא, מה המקום של הדעת בהתנהלות שלה ביחס לרגש, ולכל מיני דברים אחרים שקשורים לעצם החיים? חזל במשפט הזה בא להגיד שביחס לדעת, סליחה, שביחס לרגש, הדעת של האישה היא קלה, כלומר היא תופסת פחות משקל כשהיא באה לקבל החלטה ביחס לאיזה נושא. למשל, אני אתן דוגמה מן החיים. זוג מאורס הולך לאיקאה כדי לקנות סלון לבית החדש שלהם. האישה איך שהיא נכנסת, רואה שם בפינה איזשהו סלון בורד או בוהק יפה, היא אומרת לבעלה, לשעתיד, את זה אני רוצה. הוא מתקרב שנייה, מסתכל, אומר לה, שנייה, אבל את ראית בו את המחיר? אין, אנחנו לא עומדים בזה, זה גומר לנו את התקציב. חוץ מזה, ספה וכזה רוחב, היא לא נכנסת במשקוף של הבית, נצטרך לפרק את הקיר. היא ישר מתלהבת, היא רואה את הצבע, היא נדלקת על זה. הוא יותר מסתכל מהבחינה הרציונלית את השיקולים של המחיר, מבחינה טכנית, האם זה עובר או לא עובר. בפועל צריך את שני הדברים, כל אחד ייתן את הסגנון המיוחד שלו, יוכלו לקבל החלטה בצורה מאוזנת. אבל כל אחד מקבל החלטה בצורה שונה. לא מזמן הזדמנתי לאיזה סניף של בני עקיבא, מישהו ניהל שם דיון בשאלה, האם היא לשחרר את גלעד שליט בכל מחיר, גם אם יבקשו תמורתו כמות מאוד גדולה של מחבלים. ועשו שם הצבעה, והיה מאוד מעניין. בעוד שרובן של הבנות הצביעו בעד לשחרר אותו בכל מחיר, הרוב המוחלט של הבנים התנגדו לזה, ואמרו לו, תמורת מאות מחבלים לא להסכים לשחרר אותו. האם אתם רואים פה שוב קשר לעקרונות שצבנו קודם על הדעת, לעומת הרגש, החוויה, לעומת השיקול הרציונלי? אני חושב שאם קצת נשתחרר מהנטייה הילדותית ששואלת כל הזמן, מי נחשב יותר, מי יותר טוב, זוכרים את השירים האלה של כיתה ד', הבנים בכדורגל, הבנות בפח הזבל, והם שרו עליהם בחזרה. ונבין שבאמת אלוקים ברא פה שני יצורים, לכל אחד את התפקיד, את הייעוד, את הכישרון המיוחד שלו, ושניהם יחד נותנים לעולם איזושהי שלמות והרמוניה אחת, נבין שכל התחרות הזאת היא לא לעניין. ורק על ידי שיתוף פעולה על איחוד של שניהם ביחד, אפשר ליצור פה את המעגל השלם. תודה רבה, להתראות.